האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 135, ובו נשמע סיפורי לילה טוב עם סוף רע, ונמשיל משלים בלי מוסר השכל.
גיבורים קורבים כבר ראה העולם, הלוקח מספרי ההיסטוריה נלמד, אך כזה לא היה שנודע לתהילה כבירה וגדולה כקרפד. חכמיה של אוקספורד יודעים את כל מה שלדעת נכבד, אך איש מהם גם מחצית לא ישיג משפעת תבונתו של קרפד. החיות הן ישבו בתיבה ובחו, ומבול של דמעות שם ירד. ומי הזמר? יבשה לפנים! הברנש המעודד, מר קרפד. החיל כולו אז הצדיע, שעה שבדרך צעד. המלך עבר? או שר המטבח? לא, היה זה דווקא מר קרפד. המלכה, היא וכל שפחותיה, תפרו בחלון, בד לבד. היא קראה, שו, מי האיש הנאה הזה? הן ענו לה, הרי זה קרפד. אני גם רוצה כזאת פתיחה פעם.
מדובר בפורסט גאמפ של ספרי הילדים.
או, קרפד, קרפד.
קרפדים מכל עבר.
כן.
כן.
ואנחנו מדברות היום, שלום נועה.
שלום איילת.
אנחנו אחיות גרים. היי, מה העניינים? כן, אנחנו נוטות להיכנס ללב העניין. למה צריך את כל ההקדמות האלה?
לא ברור.
אבל אנחנו פה, אתם יודעים, יודעות, מדי שבוע רביעי, 8:30, גלץ.
בשלל יישומון העסקתיים, גם כן.
נכון מאוד. אנחנו מדברות על המון ספרי ילדים לאחרונה, כי אנחנו באמצעו של תור הזהב של ספרות הילדים הבריטית.
בעיצומו. של קיץ ארוך ואין סופי.
בארקדיה, הקור זוהרת בזהרורי טל.
או, וואו.
כן, כן. אני נכנסתי לרוח הדברים.
וואי, כן, תיאורי הטבע פה. אבל תיאורי הטבע כאן, כי אנחנו מדברות השבוע על הרוח בערבי הנחל. אבל לפני שנגיע לספר עצמו, אנחנו נקדיש קצת זמן
ליוצרו.
יוצר שלו, כן.
לקנת גרם. הו, קנת? כן. איזה שם בריטי זה, קנת. אנחנו...
לא כרודיארד.
חכי, למה את מקדימה את המאוחר?
בסדר, אוקיי, אוקיי. אני נותנת טיזרים.
אז כן, אנחנו באמת התחלנו אי שם, עם מי התחלנו? אני כבר לא זוכרת, עם אליס.
איזה התקלה, אליס אני חושבת, כן.
אז אנחנו באמת פה לא בהכרח הולכות כרונולוגית, כי דווקא האדון גרם והרוח בערבי הנחל שלו הם יחסית מוקדמים,
כן.
בתוך המסע, בתוך עולמם של ילדים, קסם וכל מיני דברים מופלאים שקורים על הגבול שבין עולם המבוגרים לעולם הילדות. וכמו רוב סופרי הילדים שאנחנו סוקרות פה, גם סיפורו של קנת גרם אינו מהסיפורים המלבבים.
לא.
לא.
אוי,
באמת,
לא.
באמת, כאילו, אני, כל פעם שאנחנו נכנסות לעובי הקורה, זה פשוט כל כך מייאש. איזה חיים אנשים חיו פעם?
כן.
כמה השתפר מצבנו ושפר עלינו גורלנו?
אבל אולי ספרות הילדים שלנו
תודה.
פחות טובה.
יכול להיות.
בגלל זה.
יכול מאוד להיות שזה מביא לשם. מזל שיש לנו היסטוריה להתרפק עליה.
כן.
או ללמוד ממנה. ראו זאת כאזהרה.
אוקיי, אימאלה, את מפחידה אותי עכשיו. אבל כמו שהזכרנו כבר גם במקרה של הלן גוף. פמלה טראברס, היוצרת של מרי פופינס, וכמו שהזכרנו גם במקרה של פועדוב ואלף אלף מילן, גם גרם יצר או התחיל לטוות את הסיפורים האלה שהפכו אחר כך להיות הרוח בקנים, כשם הספר המקורי שאחר כך קיבל את השם הסופי הרוח בערבי הנחל, התחיל לטוות אותם כסיפורי לילה טוב לבן שלו. אז בניגוד לפמלה טראברס, היה לו בן ביולוגי משלו, לא היה צריך לגנוב ילד משום מקום, אבל כמו מערכת יחסים בין מילן ובין בנו קריסטופר, גם כאן הייתה מערכת יחסים סבוכה.
למרות שלכאורה על פניו יותר ככה מחוברת, יותר, שוב, כאילו, בואו נקדים את המאוחר ונאמר שהסוף היה טרגי.
הסוף היה מאוד טרגי.
מאוד טרגי, אבל במהלך החיים כן היה נראה שגרם מאוד אוהב את הבן, מאוד ככה משקיע בו, אבל כמו רוב ההורים בתקופתם, הם פשוט השאירו את הילד לגדול עם אומנת, ונעלמו.
אפרופו מרי.
כאילו, אני רואה את הכתר בעדיקות די גדולה, וגם, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מלכותי לעזוב את הילד ולנסוע לטור של איזה 6 חודשים, 7 חודשים, בכל מיני מקומות.
אז זה
ולהשאיר אותו שיגדל לו שם איפשהו בשלט רחוק.
אז זה לא היה רק עניין מלכותי, אלא גם עניין של הבורגנות, אפילו לא הבורגנות הם מאוד מאוד עמידה. אני חושבת שהזכרנו את זה כשדיברנו על פמלה טראברס, שבתקופה שבה אנחנו עומדות, עבודה, ובמיוחד עבודת נשים, הייתה מאוד מאוד זולה. כלומר, כן. לא צריך היה להיות עשירים גדולים בכדי שתהיה לילד אומנת. לא צופה מהאימהות לגדל את הילד, נגיד אפילו לא להעניק אותם, כן? ובטח לא לגדל את הילדים כעניין שבשגרה. זאת אומרת, זה שהייתה לך אומנת היה איזשהו מין תו תקן תרבותי כזה. ולמרות שגם אלפבט וגם קנת מאוד מאוד אהבו כנראה את אליסטר, את בנם.
אחברוני.
אחברוני הקטן. אפילו במכתבים שבהם גרם בעצם מתחיל לרקום את העלילות שאחר כך ימצאו את דרכן לתוך הספר, לתוך רוח בער והנחל, זה מתחיל כשהוא מתקשר איתו, כלומר מכתבים שבהם הוא פונה אליו ואומר לו, אתה זוכר מה שגילינו על קרפד בפעם הקודמת, ויש שם איזשהו דיאלוג.
זה מהסיפור בהמשכים שהוא
נכון?
רק בכתב. ולא בתקשורת כאילו מילולית בלתי אמצעית.
לא רק, כן, החלק מזה נכון, התחיל כשהוא נכון. באמת סיפר לו את זה כסיפור אליי לטוב, אבל באיזשהו שלב הוא פשוט מתחיל לשלוח לו משהו שנראה כמעט כמו קטעים מתוך הספר,
כן.
בלי פניות אישיות. כלומר, הקשר הזה גם יודע עליות ומורדות. אליסטר גם היה ילד שמצד אחד הסב להוריו הרבה מאוד עונג, הם היו בטוחים שהוא גאון, שהוא מושלם, שהוא נשגב ונפלא.
באמת היו לו כנראה, זאת אומרת, הוא היה ילד כנראה מאוד יצירתי ושווה לב.
נכון.
רק שהוא
אבל הוא גם היה ילד מאוד חולני, סבל מבעיות
עיוור,
עיניים, כן, כמעט עיוור, אבל גם שוב, לא ממש ברור מה היה שם, אם זה ליקויי למידה או של הפרעות קשב וריכוז כאלה ואחרות. היה לו מאוד קשה להתמודד עם מסגרות, וכשהוא הגיע לבתי הספר הפרטיים האיומים, וכבר לא היה בזרועותיה או אהבות של האומנת המעריצה שלו, הסתבר שמי שהם תפסו אותו בתור גאון לא מצליח בכלל להתמודד עם לימודים אקדמיים רגילים, אם כן. נקרא לזה ככה.
אולי גם לא עומד בציפיות של
מאוד,
ההורים.
כן,
שלו,
בבית כן. הספר. והיו לו עוד כל מיני מוזרויות כאלה, הוא אהב להעמיד פנים שהוא מת, כדי להלחיץ את ההורים שלו, שהגיבו לזה מאוד מאוד בהיסטריה. אז מערכת היחסים הביתית הייתה מורכבת, כן, כן. נקרא לזה ככה. וגם מערכת היחסים הזוגית. אליסטר היה הבן היחיד שלהם. יש לא מעט ביוגרפים שמאמינים שמערכת היחסים שלהם לא הייתה מאוד לא מאוד ליבידינלית, נקרא כן. לזה ככה.
הם התחתנו, הוא התחתנו
בגיל
מאוחר.
מאוחר. כן, כן. הוא היה כבר מבוגר יחסית, והאמונה היא שהוא גם נותר בבתוליו עד נישואיו. שוב, אנחנו, יש לנו כאן
בטול בן 40, גרסת ה
כן, יש לנו כאן הדים, נגיד, מניסויהם, גם של ג'יימס מתיו ברי ורעייתו. ואז הכתיבה הופכת להיות סופלימציה של הדבר הזה, אבל גרם כתב דברים רבים, גם לפני וגם תוך כדי הכתיבה של רוח בהר והנחל. הוא היה כותב מאוד מוערך ואהוד בתקופתו, למבוגרים, שוב, בכלל לא לקהל של ילדים. הוא כתב מסות שהתקבלו באהדה רבה, ומסתובב בתוך החוגים הספרותיים הבולטים של תקופתו. למרות שהוא לא מאוד אהב את זה. הוא לא מאוד אהב אנשים, באופן כללי.
הוא אהב את הכפר והתבודדות. אם אתם מחפשים את המקבילה שלו בספרו שלו, אז זה קצת מרגירית. או תחש, אם אתם מכירים
גרסאות
מוקדמות יותר.
כן.
אבל בוא נחזור שנייה אחורה.
אני רק מציינת, ואני אומרת שהקטעים שאנחנו נקרא מתוכם, גם בפרק הזה וגם בפרק הבא, הם בתרגומו של יניב פרקש, זה במהדורה המוארת שיצאה בהוצאת אריה ניר.
זה נורא כיף, כל המהדורות המוארות האלה. באמת זה עושר גדול.
כן.
אבל אם נחזור רגע לילדות שלו עצמו, לפני רגע
לילדות של קנט.
לילדות של קנט, קנט, כן. כן. אז גם פה אנחנו מוצאים את את המימדים אני לא יודעת כבר אפילו אם לקרוא להם טרגיים, כי במובנים מסוימים כל כך הרבה אנשים חלקו את הסיפור, או לפחות כל כך הרבה אנשים שהגיעו להיות סופרים, חלקו ילדות מהסוג הזה, אבל אמא שלו נפטרה ממש זמן קצר אחרי שהיא ילדה את אחיו הצעיר, וגם קנט נדבק במחלת השנית, הסקרלטינה, אם אני זוכרת נכון.
כן. כמו בש.
שזהו, זו מחלה שכבר אף אחד לא מת ממנה, אבל זה מה שקורה. וזה גם יצר אצלו איזה שהם קשיים בריאותיים לאורך כל חייו. ואחרי שאימא שלו מתה, בעצם הוא והאחים שלו נשלחו לסבתא, וחיו חיים מאוד שאני חושבת אליהם הוא מנסה אחר כך לחזור. זאת אומרת, הייתה איזושהי תקופת חסד, ונדמה לי שברוב התיאורים, שוב, אם אני מנסה למצוא איזה שהם מכנים משותפים, אז נראה שיש איזושהי תקופת חסד של ילדות מוקדמת, שיש בה משהו באמת פרוע, משולח רסן, נטול השגחה כמעט, או נתון השגחה של אדם מאוד יחסית מאפשר, לא, אפילו במקרים של התיאורים של האומנות, אבל האומנות המאוד אהובות, כמו של כריסטופר מילן, וכמו של הבן של גלם, של אליסטר עצמו. אז כן, יש משהו של באמת לגדול בכפר ולהיות משוחרר ממסגרת. זה הכי 5 שנים על מיכאל עברו בריקודים. זאת אומרת, אנחנו מתארים פה איזשהו מעבר גם נורא נורא חד בין קיום ילדי משוחרר מדאגות לבין מעבר לפנימיות כמעט צבאיות באופי שלהן, שברובם נועדו לשרת את האימפריה ולגדל את הילדים שיהפכו להיות חייליה ומפקדיה. וזה מייצר חברה גברית מאוד, צינית מאוד, קשוחה מאוד, שיש בה, בתוך הטווח החוויות שאנחנו מוצאים בה, אנחנו מוצאים גם קומרדיטי.
יש רעות.
רעות, כן. אבל אנחנו גם מוצאים
ביטוי מאוד בטקסט עצמו.
אבל אנחנו מוצאים גם מחזריות, ואנחנו מוצאים איזשהו, קודם כל, היעדר של כל דמות נשית, כל דמות אם מתפקדת, ובמובנים האלה אולי החרטה של צד שלם של נשיות, מה שזה לא אומר, מהעולם שלהם, של האנשים האלה. וזה נורא קשוח. כאילו זה, יש בזה משהו, בטח לגברים שמלכתחילה,
היו קצת חלשים אפילו פיזית. כן. ואני חושבת שגם בנקודה הזו, בסיור שלנו ברחבי ארקדיה, ואנחנו דיברנו על הגבולות הרי בין, גם על הגבול בין עולם הקסם לעולם הריאליסטי, גם על הגבול בין עולם המבוגרים לעולם הילדים, וגבול נוסף הוא גבול התקופה, שאנחנו גם צריכות להתייחס אליו כאן, כי הוא יבוא מאוד לידי ביטוי בספר, ברוח בר והנחל, ויש הדים שלו גם בספרים הבאים שאנחנו נתייחס אליהן בהמשך המיני עונה שלנו. המקום, כלומר אנגליה, הוא היה סקוטי, אבל התחנך באנגליה, בילה הרבה מאוד זמן באנגליה. המקום והזמן סוערים מאוד באותה תקופה. כלומר, החיץ שנוצר והולך ונבנה בין הכפר, שממשיך להתנהל לכאורה, כן, אני בטוחה שאלה היו שינויים דרמטיים שהשפיעו מאוד על האוכלוסייה הכפרית, אבל ממשיך להתנהל כמימים ימימה, סליחה, ולקצב העונות.
לחיבור לטבע.
החיבור לטבע, הזריעה, השתילה, הגידול והעיר. העיר שתופחת, כל עיר, אבל כמובן בעיקר לונדון, אבל שתופחת לממדי ענק, הזכרנו אותן כבר, הארובות השחורות והסטניות, שעליהן מדבר בלייק, כשהוא מדבר על הערים הגדולות של הפחם בצפון אנגליה, המהפכה התעשייתית נמצאת בתאוצה אדירה, והטכנולוגיה הולכת ומתקדמת, כלומר אנחנו פה בעולם של רכבות, אנחנו פה בעולם של מכוניות עוד מעט, אנחנו בעולם של תקשורת מהירה הרבה יותר, כלומר העולם הפיזי הולך ומשתנה, המציאות הולכת ומתרחקת יותר ויותר מאותה ארקדיה קסומה. והיוצרים הללו במידה רבה מנסים לצקת לתוך הטקסטים שלהם וכמעט להכניס לתוך צנצונות פורמלין את הקיצים, קיצים הזהובים האלה, את הקיום הכפרי הזה שמשובד לעונות, את הפסטורליה הזו שנמצאת תחת איום. כלומר, זה לא רק כי גם הם כמהים אליה, כי היא הייתה חלק מהילדות שלהם, אלא הם כמהים אליה, כי היא הייתה חלק מהמציאות שלהם, וגם זה הולך ומשתנה לנגד עיניהם.
אבל אני כן חושבת שיש דווקא בחוויה האישית הזאת חיבור נורא חזק, כי בעצם העולם הולך ומשתנה, והרבה פעמים כשאנחנו מייחסים שינויים לזה שגדלנו.
גדלנו,
כאילו,
כן.
אז אני חושבת שפה זה מתחבר באמת נורא חזק. השינוי בעולם עצמו, והשינוי בתחושת הפרידה מהילדות. וכשהם ממש מסונכרנים אחד עם השני, זה רק עוד יותר מחזק את הכמיהה הזאת, למקום שכבר לא יחזור באמת. כן. למקום שהוא כולו געגוע, ואין אליו באמת דרך חזרה.
אני נזכרת, נזכרת רגע בפרקים שהקלטנו בזמנו על נרניה, ועל הנוכחות אגב של הטכנולוגיה שם, כלומר על זה שהם מגיעים לשם בפעם הראשונה בגלל שמטילים פצצות על לונדון, והם יוצאים מהמציאות של אנגליה אל הנצח של נרניה, אחרי שהם מתים בספר האחרון, כתוצאה מהתנגשות של רכבות. כלומר, יש, הטכנולוגיה מוצגת כמשהו שמאיים על על ההגמוניה של ארקדיה, וצריך להשאיר אותה איכשהו בחוץ, או לפחות לוודא שהיא לא משתלטת עליך, כמו במקרה של אותו אמר קרפד מהולל ומחור, הג'אנקי של הספר.
פה אנחנו עוד באמת רגע לפני המלחמה, זאת אומרת, אנחנו באמת ברגע הזה שבין מפני המאה, בין ה-19 ל-20, ועד מלחמת העולם הראשונה, וברגע הזה יש, שוב, זה הרגע של הפריחה, הוא ממשיך אחר כך, זאת אומרת, כמו שראינו בעוד ספרים שיגיעו אחר כך, אבל אנחנו באמת באיזשהו רץ, ואנחנו גם כמובן כבר התחלנו לדבר על מילן, שכבר כתב בעקבות המלחמה, ובעקבות הטראומה והפוסט-טראומה שהיא השאירה עליו, וכמובטח עוד נגיע לטולקין ולפוסט הטראומה שלו, אבל אני, כן, בהחלט יש פה איזה עולם שאנחנו כל הזמן נמצאות בו, והדמות הזאת של קנת גרם, אחרי הילדות החופשית הזאת, ואז המעבר החד לתוך העולם האנגלי, הפנימייתי, המהוגן והממסגר
והממשטר,
הוא בעצם לא זוכה להגיע לאוקספורד או לקולג' כי אין לו מספיק כסף, ואז הוא מנותב לדבר הבא שאנשים במעמדו אמורים לעשות, וזה במקרה שלו בנקאות.
כן.
עכשיו הוא מוכשר בזה. הוא עושה את עבודתו,
כן, לא
יפה, אבל הוא באמת מרגיש שקבלו אותו אל תוך מערכת שהוא לא באמת שואף להיות חלק ממנה.
הוא חיית פרא שחנתו בחליפה ושלחו לעבוד.
כן.
ואני חושבת שהתחושה הזו של מצד אחד איזשהו קיום ילדי, קמאי, אטוויסטי ופראי, באמת של מין חיית עיד קטנה כזאת, שחנתו אותה בחליפה ושמו לה צברון מאומלן ושלחו אותה לעבוד. כלומר, לא באמת קבלה של התפקיד הבוגר שלך בחברה, אלא תחושה של כאילו מין תסמונת המתחזה כזה. אתה מתחזה למבוגר, אתה לא באמת מבוגר, אתה לא באמת יודע מה זה להיות אבא גם, כי אתה נגיד, כי אבא צריך להציב גבולות, הם מעולם לא הציבו לאליסטר גבולות.
ובגלל שהאבא שלו עצמו, סוג של נטש אותו, נכון. אחרי מות אמו, והעביר אותו נכון. לחזקתם של אחרים, ובסוף מת בעצמו כאלכוהוליסט, לבדו, זאת אומרת, הדמויות הגבריות שניצבות שם, לא כל כך קיימות.
נכון, פגועות בהכרח. או פגומות או חסרות, כן. וגם במקרה של אלספת זה היה המצב, אבא שלה נפטר כשהיא הייתה בת 10 בסך הכל, ואגב, ההתקרבות של הטכנולוגיה, אבא שלה היה ממציא, הוא מציא גם צמיגים פנאומטיים, הוא מציא סוג של מכונית נהוגת קיטור, כלומר, זה ממש הכניס את הקדמה לתוך הבית, כן, ממש, ממש, עם החותן שהוא מעולם לא פגש. ואני חושבת שמשהו מזה באמת נשאר אצל גרם ומצא את הביטוי שלו לא במסות שהוא פרסם ושזכו כאמור להצלחה ולקוראים וזכו אותו במעמד כשהוא התחיל לפרסם אותן, אלא מצא את הביטוי הטהור ביותר שלו דווקא בדיאלוג שהוא מנהל עם הילד שהוא היה בדמות בנו אליסטר ואחר כך עם באמת ילדי כל העולם כשהוא מפרסם את רוח בר והנחל שהן זוכה מהר מאוד להצלחה.
כן, באופן מפתיע, כי כמעט הוא לא פירוסם.
כן, כן, נכון.
זאת אומרת, אני חושבת שמה שעוד מעניין אבל, ואולי אנחנו גם נגיע אליה בעתיד, אבל אומרים שגרם היה גם ההשראה לאדית נסביט, וכאילו יש משהו, שוב, ברגע הזה של החופש המוחלט, של ילדים שלא משגיחים עליהם לגמרי. זאת אומרת, שבגלל כל מיני נסיבות חיים בדרך כלל, ודיברנו על זה, אני חושבת, בהקשר של היתומים באשר הם, שספרות ילדים מחייבת ילדים בלי השגחה. כאילו, ואם זה לא ילדים, אז חיות
קרות.
כאילו, כן. אז כשהוא מתחיל את הכתיבה שלו, הוא דווקא גם עוסק באמת בעולם הזה, של ילדים שתנו להם להשתולל בשטח.
כן, זה גם רוחו של רוסו. כן. מרחפת מאוד מעל כל הדבר הזה. שהספר הנאצל ביותר בעיניו היה רובינזון קרוזו, כי הנה, מופת לתבונה המערבית כשמשחררים אותה ממוסרותיה, היא יכולה לעשות מה שבא לה. אז אני חושבת שזה באמת היה הלך הרוח שלא רק אפיין את גרם, אלא את כל היוצרים שפעלו במקביל אליו. ויש לנו באמת קווי דמיון בעיניי מרתקים ומספקים שאפשר למתוח בין היצירה שלו ובין היצירות של היוצרות והיוצרים שפעלו במקביל אליו. הזכרת את נסביט, ביאטריקס פוטר, גם היא מתעסקת עם חיות. לא, לא כמו שזה נשמע בתקופה הזו.
אבל זה מדהים באמת ההצלחה של הדבר הזה. זאת אומרת, כאילו, איך ברגע מסוים היסטורי אוסף של אנשים ממקומות שונים, כי הם באמת, הם כאילו כן שותפים למעמד בדרך כלל או זה, אבל הם לפעמים חיו בקצוות שונים של האימפריה הבריטית, ועדיין הכל מתנקז לאיזשהו רגע בזמן שבו הדבר הזה מתפוצץ ומצליח מסחרית בצורה דרמטית.
אז אנחנו דיברנו באמת על כמה מהסיבות לרגע ההיסטורי הזה, בפרקים הראשונים של עונת המשנה הזו, איך שלא נגדיר אותה, אבל אני חושב שבאמת יש כאן רגע היסטורי שפוגש רגע נקרא לו אומנותי ופסיכולוגי. כלומר, יש לך מצד אחד את העלייה של הילדות
כאידיאל
וכדבר אמיתי. זאת אומרת, ההכרה בכלל בקיומו של ילד ובמה זה אומר לי, הסקרנות כלפי מה זה אומר להיות ילד. אבל אני חושבת שאנגליה, ולא בכדי אנחנו מדברים פה על סופרות וסופרים שקשורים לאי הקטן הזה, גם אם הם לא גדלו בו או התחנכו בו, אפרופו הסופר שיעמוד במוקד הפרקים הבאים שלנו, אנגליה עוברת התבגרות מואצת בשנים האלה, שמאוד צובעת ומשפיעה על לפעמים ילדותם ולפעמים בחרותם של הכותבים הללו. ויש משהו מהדבר הזה, מה-Paradise Lost, כן? מהאובדן של ארקדיה, מסופה של תקופה, קיצו של עידן שהיה איזשהו עידן של קיץ נצחי ושל שלווה ושאל באמת הדבר הזה שהחריד את הרומנטיקנים, העיר המסואבת והמתונפת והתיעוס הגובר וההמון, וזו הייתה הדרך שלהם לשמר לנצח, כן, את, כן. את הקיץ הזה.
כן, ומה שאני חושבת באמת מעניין אולי זה שבעוד כל מיני ז'אנרים כמו הבלש וזה עוסקים בעיר ובאפלה שלה וצומחים, אל מול הדבר הזה יש את היחזות בטבע האידילי, ואנחנו לא עושים את זה על ידי אנשים. זאת אומרת, אנחנו הולכים למקומות של פנטזיה, אנחנו הולכים למקומות של בעלי חיים, אפרופו כאילו הקרבה לטבע, כן. ומה זה בעלי חיים ביחס לאדם?
אנחנו עושים את זה הרחק מחק הנצרות,
כן.
וכשאנחנו
לפחות מנסים... לפחות בחלק מהמקרים.
לפחות בחלק מהמקרים, כן, במקרה הזה. כן. כמו, אגב, שדיברנו על תחושת הקסם הפגני שמנשבת במרי פופינס, אז גם כאן. כלומר, לא רק שיש לנו כאן איזושהי אווירה פגנית, יש לנו אפילו ביקור פתע של אל.
מאוד קונקרטי.
מאוד מסוים, כן. אל מסוים מאוד. אבל אנחנו נרחיב על זה עוד בפרק הבא כשניכנס לאובי הקורה, שלא נכון. לומר לעומק המחפורת.
בהחלט. נכיני את מטטי האבק שלך בשביל שנוכל להיפטר ממנו.
אלרגיית האביב שלי, כן, פורחת.
כן. אני חושבת שהאימג'ים הקלאסיים האלה של הפגניות אולי היו חזקים אצל גרם גם בגלל ה... ההתאהבות שלו באיטליה, נכון? כן. יש לו גם איזה אפיזודה כזאת של... באמת הרצון לברוח מהאנגליות החונקת אל תוך משהו שהוא מעבר לכפר האנגלי, גם אולי לאידיאלים האלה הקלאסיקונים של...
לא בכדי כל הרומנים הגותיים הגדולים מתרחשים ביבשת בין הרים נישאים, ובמרחבים גם קתולים ולא פרוטסטנטים, כי לא פרוטסטנטיות נתפסה כדבר המשעמם הזה, ועוד אנגליקנים, זה אפילו עוד יותר זה, אז כן. יש לך את הגישה, את הזיקה למה שנתפס, כי זה מין כוח אולי יותר אותנטי, יותר קדום, יותר פרימיטיבי.
שזה מעניין, זה כאילו לחבר את הקתוליות אל הפגניות,
נכון,
ולראות את היופי שלה, משהו מאוד ששם דגש על האסתטיקה אולי,
כן,
על ההוד, על ההדר.
ברור שהקתוליות היא סוג של פגניות, זה עבודת אלילים לכל דבר ועניין. כן.
אבל זה באמת מעניין הקשר הזה, ואנחנו באמת נעמיק בו קצת יותר בפרק הבא, שבו נדבר על הרוח בר והנחל, ועל חפרפר וגירית.
ונברן.
ואחבר מים, או אחברוש מים, או נברן, או לכו תחפשו את עצמכם בתוך עברית והגדרה של חיות. וכמובן קרפד, שממנו התחלנו ואליו תמיד נחזור. אז עד לפעם הבאה, אגיד תודה לדניאל שבתאי, שהיה איתנו פה, היי.
געגענו אליו מאוד.
כן, בהחלט. ונועמן היים.
אני נתריאסט.
ואנחנו נתראה בשבוע הבא, גלי צהר, רביעי, 8:30, או...
שלל יסומוני סקטים.
כרגלנו. ביי ביי.